שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא זמן שכבר קרוב להיות זמן חירותנו, אנחנו כבר קרובים מאוד לליל הסדר, לחג הפסח, אנחנו נמצאים במעבר מיום ט' ליום י' של חודש ניסן, ביום העשירי של חודש אפריל לשנת 2022, ואני, במקום לדבר על דברים הקשורים בחג הפסח, על פניו, עומד לדבר על דמות מן המאה ה-17, שעיקר פועלה במאה ה-17, אדם אנגלי, איש שאמונתו הייתה אמונה נוצרית, והוא חשב שהוא יתרום לתפיסה התיאולוגית הנוצרית, אגם שיש שראו בו אויב האמונה, כמו כאשר מדובר בהרבה דמויות גדולות שדיברנו עליהן בעבר, כדוגמת גלילאו גלילי, אנשים שחשבו שהם רק באים להעיר, להגדיל, לתרום לאחיהם המאמינים, וראו בהם כופרים. פה מדובר במקרה של אדם שאומנם בחייו הוא לא יוקע כמו גלילאו גלילי, והוא יזכה לכבוד רב, אבל הרעיונות שלו היו רעיונות מהפכניים שגרמו להרבה אנשים להביט בתמיהה ולעיתים בחס. והדמות שנה אנחנו נדבר הוא סר פרנסיס בייקון. סר פרנסיס בייקון שהלך מן העולם, למעשה זה קרה אתמול, ממש בזמן הזה של חודש אפריל, ביום התשיעי, של חודש אפריל בשנת 1626, הוא הולך מן העולם בגיל 65, והאדם הזה הוא מי שיש רבים שיכנו אותו אבי המהפכה המדעית. וזאת אף על פי שבניגוד לגלילאו גלילי הוא לחלוטין לא היה מדען. הוא מעולם לא הוכר באופן רשמי כמדען ולא ראה בעצמו מדען, אף על פי שלקראת סוף ימיו הוא התנסה בכמה וכמה ניסויים מדעיים, בכל זאת יש כאלה שרואים בו אבי המהפכה המדעית. לא פחות, דמות חשובה שחיינו עם ההתפתחויות הטכנולוגיות שכל כך שינו את החיים הללו לטוב, הרבה מאוד לטוב, גם לעתים למוטב. החיים שלנו לא היו נראים כפי שהם נראים כיום, בלי האדם הזה, בלי אותו סר מן המאה ה-17 באנגליה, פרנסיס בייקון. אבל עם כמה שבעצם אמרתי, מה בין פסח לבין הדמות של הנוצרי האנגליקני הזה מן המאה ה-17, הרי שאחד ההמנונים המפורסמים, שירי ההלל יותר נכון, שבאו לשבח את דמותו של בייקון, דימו אותו למשה. כלומר, פרנסיס בייקון הוא משה של המדעים. בפואמה שנכתבה עליו בשפה האנגלית, לא תורגמה עד עתה לעברית, ואני לא אספיקותי לעשות זאת, אבל אני אומר לכם את המהות של הפואמה הזאת, נאמר עליו שהוא כמשה, שהוביל את אנשיו בשממה הריקה והעקרה, והוא עמד על ההר, מותש מכך שהוא אימץ את תבונתו, אבל בכוח תבונתו, בכוח מחשבתו, הוא הוביל אותנו אל הארץ המובטחת. כאן הארץ המובטחת היא כמובן הארץ המובטחת של הידע ושל המדעים, וזהו פרנסיס בייקון שאנחנו צריכים לצלול לדמותו ולהבין מדוע האדם שאני יכול למנות כאן כמה וכמה תארים שלו, אבל אף אחד מהם הוא לא מדען, לא מרצה למדעים, איך האדם הזה הוא אבי המהפכה המדעית. פרנסיס בייקון, אמרתי שעברו 396 שנים מאז הלך מן העולם, גם נסיבות לכתו מן העולם הן דבר מה שראוי לדבר עליו, אולי נאמר עליהן כמה מילים, אבל הוא בא לעולם ב-1561. ואם צריך למנות את ההגדרות של האדם הזה, אז הוא היה קודם כל עורך דין, אדם שלמד משפטים, זה היה תחום העיסוק שלו. אבל הוא לא היה רק עורך דין, הוא היה גם איש ספרות, הוא כתב ספרות יפה. אבל הוא לא היה רק איש ספרות ורק עורך דין, הוא היה גם פוליטיקאי. ובסופו של דבר, יותר ממה שזוכרים אותו כפוליטיקאי, ויותר ממה שזוכרים אותו כאיש ספרות, זוכרים אותו כפילוסוף של המדע, בגלל כמה כתבים שהוא הוציא בעיקר בסוף ימיו, והכתבים הללו למעשה שינו והגדירו מחדש את כל התפיסה שלפיה צריך המדע המודרני לפעול. ובטרם אני אכנס ממש לתוך התפיסה הזאת, הייתי רוצה קודם כל לומר, הנה ראו, יש פה אדם שזה דבר שמאפיין מאוד את תקופתו, הוא נולד במאה ה-16, עיקר פועלו כאדם בוגר במאה ה-17, והוא הושפע מאוד מהרנסנס. אנחנו מדברים הרבה מאוד על הרנסנס, בשבוע שעבר שוחחנו על היוצרים הגדולים של הרנסנס באיטליה, רנסנס כאמור תחייה, ויש שאומרו שיותר מתחייה לידה מחדש של התרבות האירופית, אחר שתורגמו הכתבים היוונים הקלאסיים, מערבית לשפות, מיוונית לערבית, מערבית לשפות האירופיות, פתאום חזרו הכתבים הקלאסיים מיוון העתיקה, מרומא, לעניין את האינטלקטואלים והיוצרים והאומנים והסופרים באירופה, וזה פתח דף חדש של מחשבה. אז הוא נולד לתוך עולם כזה, ואפשר לראות בו איש רנסנס. הוא גם דומה להרבה מאוד מאנשי הרנסנס המוכרים, כמו דה וינצ'י, בכך שהוא אדם שהוא איש אשכולות. מה שאמרתי, גם משפטן, גם פוליטיקאי, גם יוצר, גם פילוסוף, ואפשר לצרף עוד כל מיני הגדרות. הוא היה פובליציסט, אדם שכותב מאמרי דעה ציבוריים, זה היה טרם העיתונות המודרנית, אבל קולו נשמע ברמה, והכתבים שלו בעניינים פוליטיים נפוצו מאוד. הכתבים שלו בעניינים פוליטיים כפוליטיקאי במאה ה-17 לא ממש עסקו בנושאים שמעסיקים היום את דעת הקהל הבריטית, אבל זה לא כל כך רחוק. אם היום עיתונאים שואלים את עצמם, למשל, האם לראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, ישנה סמכות להוליך מהלכים מסוימים, להביא אותם לביצוע בלי רוב כזה או אחר בפרלמנט, אז הוא נדרש לשאלות מהן סמכותו של המלך ג'יימס הראשון, שהוא היה איש אמונו. האם למלך ג'יימס הראשון יש סמכות לבטל החלטות של המלכה המהוללת שקדמה לו, דמות שאנחנו פעם אחר פעם מדברים עליה, המלכה אליזבת הראשונה? שאלות כאלה, הוא כתב מאמרים. אבל לא בשל כל זאת הוא נודע, אלא באמת בשל כמה כתבים שהוא הוציא באשר לפילוסופיה של המדע בסוף ימיו. אבל כאן קודם כל צריך להבין את האדם הזה. זהו אדם שרוב מרצו בחייו הושקע בפוליטיקה. הוא היה פוליטיקאי, להיות פוליטיקאי בימים ההם ולהיות פוליטיקאי מצליח, המשמעות של זה היא קודם כל להסתובב בחצר המלך האנגלי, ג'יימס הראשון, רוב הזמן, כמו שאמרנו, ויש כאן מישהו פוליטיקאי, אבל פוליטיקאי, פוליטיקאי שידע את המעשה הפוליטי, והיו לו מרפקים, והוא התקדם עד כדי כך שהוא הגיע להיות הלורד צ'אנסלור, שבתרגום מילולי לעברית זה הלורד הבכיר, מלך הלורדים, אבל המשמעות המעשית של זה זה להיות מעין שר המשפטים של הממלכה, דבר מאוד חשוב, תפקיד שנודע בשם הזה עד לימינו. אז הוא שמגיע להיות שר המשפטים, הוא לא רק פוליטיקאי, הוא אדם שהאופקים שלו והמרחבים שלו מתפרסים להרבה מאוד תחומים. הוא מתעניין במדע, הוא מתעניין באומנות, הוא מתעניין בתיאטרון, הוא מתעניין בשאלות מוסריות, הוא מתבטא בכל מיני דרכים, בנושאים שונים ומשונים, כולל מעמד האישה, שם יש לו אמירות שחלקן הולכות לכיוון אחד, חלקן הולכות לכיוון אחר, אבל פוליטיקה לא הייתה רק איזשהו שדה להצליח בו פוליטית. אם רצית להתקדם בעולם הפוליטי, היית צריך להיות יותר מפוליטיקאי. היית באמת צריך להוכיח שאתה איש אשכולות, שאתה נוסע על גבך כמה וכמה אשכולות, ושלא רק פרי ביושים של עסקנות פוליטית בידך. כשמסתכלים על דמויות של פוליטיקאים גדולים מההיסטוריה, והיו אנשים שהם היו רק התגלמות של איזה כוח גס ומאוד גולמי, ועדיין התקדמו, אבל אנחנו רואים בהיסטוריה שאנשים שהגיעו לעמדות מפתח פוליטיות, ועשו את תפקידם גם בצורה שמוערכת מנקודת מבט היסטורית, היו אנשים שידעו ספר, והיו אנשים שחייהם לא הסתכמו בשאלת הפוליטיקה, אלא הפוליטיקה הייתה עוד ענף של חייהם. אני כמובן לא חושב על הפוליטיקאים של זמננו, איזה מבט שטחי, כאילו הם אינם בני אנוש שיש בהם מעבר לפוליטיקה, אבל בתפיסה העצמית, אדם שבא להיות פוליטיקאי, הוא בעצם מי שרואה את עצמו כבעל חובה עמוקה להיות איש ספר ואיש עת. אני חושב שזאת תודעה שהוא אולי צריך להחזיר אותה לכל המערכת הפוליטית במערב, וגם בישראל. אבל מה שמעניין לגבי בייקון, כאשר מדברים על המהפכה המדעית שהוא עתיד לחולל, אנחנו נגיע אליה, זה שהאדם שמחולל את המהפכה המדעית הזאת, לא רק שהוא אינו מדען, גם השכלתו האקדמית מוגבלת. איש לא אומר שהוא לא היה חכם, ושהוא לא היה משכיל, אבל הוא לא עבר דרך המסלול האקדמי המקובל לאורך שנים. הוא לא נעשה לא דוקטור ולא פרופסור, וזאת על אף שהמערכת האקדמית במאה ה-17, במאה ה-16 בבריטניה כבר הייתה מפותחת מאוד, נחשבת מאוד, אבל זה דווקא מה שהפך אותו למשהו, וזה דבר מה מעניין. מצד אחד הוא נולד למשפחה אריסטוקרטית, הוא נשלח לאוניברסיטה. מן הצד השני, פטירת אביו כאשר היה צעיר, והרצון שלו להיות עצמאי בעולם, הכריחה אותו לנטוש איזשהו עיון טהור בשאלות פילוסופיות, בשאלות על טבע העולם, לטובת מקצוע. ולכן הוא הלך ללמוד עריכת דין. וגם לימודי המשפטים שלו באמת הם היו מכוונים לעריכת דין, הם היו מכוונים אל המעשה. כלומר, הוא היה אדם שהוכרח, גם בשל מות אביו וענייני ירושה, שלא הסתדרו כפי שהוא ציפה, מכל מיני אגב סיבות טכניות ומשפטיות, ולכן אולי הוא רצה לתקן את העולם בהקשר הזה, הוא היה מוכרח לעשות בעולם דברים שיש להם תוצאה מעשית. וההכרח הזה בחייו הפך עבורו לעיקרון. פתאום החל לחשוב גם על המערכת החוקית בבריטניה, ויותר מזה באופן כללי, על המדע. והוא שאל את עצמו על המדע של המאה ה-17, של המאה ה-16. מצעירותו השאלות האלה העסיקו אותו רק בסוף ימיו. הוא הגיע לעלות על הכתב את דעתו בנושאים הללו כשהוא פרש מהחיים הפוליטיים. כלומר, יש כאן פוליטיקאי שכאשר הוא מוכרח בסוף ימיו לנטוש את הזירה הפוליטית, מה שהוא עושה זה לא לכתוב ספר זיכרונות, כך היה ואני הייתי בצמוד למלך הזה והתערבבתי עם הפוליטיקאי הזה, אלא הוא משאיר צוואה שמשנה את כל תפיסת המדע של המערב. מה הביא אותו לכתוב על האופן שבו עושים מדע? העובדה שהוא הרגיש בעיה עמוקה בהתנהלות האנושית, זו הייתה גם ביקורת שלו אגב על הרנסנס, שהוא כל כך הושפע ממנו, שהמערכת המדעית, והיא במובן מסוים מייצגת מערכות אחרות, היא לא מעשית. אלה דיבורים שנשארים באוויר, הם יפים למגדל השן, מנסים להגיע לכל מיני תיאוריות על מדעיות שיסבירו את מהות העולם, את טבעו, אבל לא מגיעים לאיזושהי התקדמות ממשית בשטח שיכולה לשנות את העולם. אנחנו לא מצליחים להניע את העולם קדימה כפי שהוא האמין שהעולם יכול לנוע קדימה, כי העיון שלנו בעולם, בהבנת טבעו, בהבנת הכוחות הפועלים בו, הוא איזשהו עיון מתפנק על הקורסאות האקדמיות, שהמטרה שלו היא להפיק רעיונות יפים, ולא להפיק תוצאות מעשיות יפות. והוא היה איש מתוך המערכת הביצועית, המערכת הפוליטית, והוא רצה לראות דברים קורים ומשתנים, כפי שהוא ראה בתקופתה של המלכה אליזבת, פריחה אדירה בעולם המסחר באנגליה, ששינתה את מצבה הכלכלי, ובשל כך את המצב הצבאי והמצב המדיני של אנגליה, והשינויים הללו ממש העלו את קרנה של אנגליה והפכו אותה לאימפריה. הוא אמר, רגע, משהו כאן לא בסדר. אנחנו חוקרים את הטבע כאילו מדובר בשיר. והוא היה איש אהב ספרות, כדי שנוכל להבין את השיר שהוא הטבע, והשיר שהוא העולם. אבל כאן הוא פנה אל הצד של הפוליטיקאי ואל הצד של המשפטן שבו, והוא אמר, זה לא נכון. את הטבע צריך לבחון כמו עד או עדה אפילו, מפני שהוא אמר וזו אמירה שהיום אולי יכולה להתפרש כבעייתית, יש ביסודות בעייתיים, שהטבע בעיניו דומה יותר עבורו לעדה מסוימת או לחשודה מסוימת בחקירה שהיא חקירה משפטית, ואתה לא יודע לפצח את העדה הזאת. עכשיו, למה הוא אומר עדה? כי בתקופה ההיא היה מקובל לחשוב שהאישה היא תעלומה גמורה בפני הגבר. זה מתבטא בשירה, זה מתבטא גם אצל שייקספיר, ואנחנו עוד נחזור לשייקספיר, שהייתה חפיפה בין זמני החיים של השניים הללו. והוא אומר, אנחנו צריכים להתייחס אל הטבע כנחקרת, ואת הטבע אנחנו חוקרים כמו בחקירה משפטית, כדי להוציא הודעה, כדי להעביר ראיות, ועם הראיות הללו לפתור תעלומות, ולאחר שפתרנו את התעלומה, פתאום חיינו טובים יותר, אנחנו יכולים להתקדם, התעלומה נפטרה, יש לזה השלכות מעשיות, זה לא רק עניין שהוא עניין עיוני, אנחנו לא רק מעיינים בטבע. אם יאמצו את השיטה המחשבתית שלו, כך הוא האמין, יחקרו את הטבע כפי שהוא האמין שצריך לחקור את הטבע, העולם כולו ישתנה. והאמת היא שבמאות שעקבו אחר חיי פרנסיס בייקון, העולם השתנה ללא היכר, וכפי שאמרו עליו רבים, שהוא היה בעצם הפיגום שעליו נבנה המבנה המדעי, סביר להניח שאילו הוא היה מתעורר היום, היו מאירים אותו משנתו הנצחית, ממותו אל העולם ב-2022, והוא היה מסתכל על העולם, והיו אומרים לו, בזכות השינויים שאתה הכנסת, העולם נראה כך, הוא היה מבין עד כמה הוא צדק. כי כשמדברים היום על הישגי המדע, ההישגים הללו הם לא הישגים פילוסופיים, הם הישגים מעשיים בעולם. אתה יכול לראות את הישגי המדע במכשור שנמצא בבתי החולים. אתה יכול לראות את הישגי המדע בכך שאני מדבר אליכם ואני אוחז במכשיר המוזר שוודאי הוא היה מסתכל עליו כפלא היורד משמיים, אבל הוא האמין ששינוי תודעתי עמוק ביחס לשאלה כיצד אנחנו יכולים להשיג ידע, איך עובדים על השגת ידע, ישנה את העולם. והוא צדק, פרנסיס בייקון. ואנחנו הולכים עם מי שלמד משפטים והאמין שאנחנו צריכים לפצוח בחקירה פרטית של הטבע. אבל עד עכשיו אני רק דיברתי מאיזושהי הצגה כללית של האדם הזה, שגם היה איש אשכולות וגם היה פוליטיקאי, שביקש בסוף ימיו לדרוש מהקהילה המדעית לחקור את הטבע כפי שחוקרים עד במשפט, עדה בדימוי שלו. הוא התייחס לטבע, אגב, זה היה מקובל מאוד להתייחס לטבע כאישה, אפשר להקביל את זה לאמא האדמה. אגב, כשדיברתי על רפאל, הצייר הרנסנסי, גם כשכותבים את האפיטף, את שיר המוות שלו, אז מדובר בשיר שמתייחס לטבע כאישה. אז פרנסיס בייקון אומר, אנחנו צריכים לחקור את האישה הזאת עד שנדע את הראיות שהיא יכולה לתת לנו. ומה ההבדל בין זה לבין השיטה שהייתה נהוגה עד אז, ומה היא בעצם המהפכה שבכמה וכמה כתבים בראשית שנות ה-20, של המאה ה-17, שמפרסם ממש בישורת האחרונה של חיי פרנסיס בייקון, אחר נפילתו משיא ההצלחה הפוליטית, מתפקידים מאוד בכירים לחרפה, אני אדבר על הנפילה הזאת, באיזשהו שלב, אבל הוא צריך לפרוש מהעולם הפוליטי, וכשפורש מהעולם הפוליטי, הוא מחליט לעסוק בפילוסופיה של המדע, ויש לו בעיה. ולכן גם אמרתי שהוא, אף על פי שהוא הושפע כל כך מן הרנסנס, הוא היה איש אשכולות שהתעניין גם בספרות, גם במדעים, וגם היה איש גם היה איש ביצוע, וגם היה איש תיאוריה, גם היה איש של דעה, וגם של חוק. הוא חלק על הרנסנס, כי הרנסנס אמר, רגע, אנחנו חוזרים אחורה אל יוון הקלאסית, אל אפלטון, אל אריסטו, כי הם פיצחו את האמת הרבה יותר טוב מן הדורות שקדמו לנו. ונכון, בחזרה כזאת, כאשר אתה חוזר למשהו שנמצא בעבר, מן ההווה שלך, אתה אף פעם לא חוזר אליו בדיוק. יש בזה חידוש, זה לא יכולה להיות אותה חזרה. אבל הוא ביקש לחלוק עמוקות על התפיסה העקרונית שיפיינה אצל מי יותר, אצל מי פחות, את יוון העתיקה ואת הפילוסופים שלה בכל מה שקשור לחקר הטבע, ולחקר חוקי הטבע, חוקי המציאות בעצם הטבעית, זו תפיסה שגם אצל אריסטו, גם אצל אפלטון, על פי שלכל אחד מהם יש דגשים אחרים, הייתה תפיסה שהתעסקה בלוגיקה, בתורת ההיגיון. אתה צריך לעצב את טיעוניך על הטבע כטיעונים לוגיים. אתה עורך חקירה שבה משפט לוגי אחד, טענה לוגית אחת, טענה הגיונית אחת, מובילה לטענה הגיונית אחרת, לפי כללים ברורים שמאפשרים לך לברור, מה המסקנה המתבקשת מן הטענה הקודמת מבחינת ההיגיון, וכך אתה מתקדם אל האמת. פרנסיס בייקון אומר, זה טוב ויפה ונחמד, אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים לנקוט בגישה אחרת. ואם לדבר במונחים כלליים, המהפכה שפרנסיס בייקון מציע, היא מהפכה של מעבר מדדוקציה, מהעסקה שעוברת מן הכלל, אל הפרט, כלומר, הפילוסופים שיושבים להם באוניברסיטה, והם מבקשים בעצם להגיע לאיזשהו כלל הגיוני, מתוך עיון פילוסופי רציונלי, הם יגיעו לאיזשהו כלל הגיוני על טבעם של הדברים, ומאחר שיש להם את הכלל ההגיוני, כמו בהוכחה גיאומטרית, אז הם יכולים להכיל את הכלל הזה על כל הפרטים הקטנים שתחתיו, זאת אומרת, עסקה באמת מן הכלל אל הפרט, זו דדוקציה, והוא אמר, אנחנו צריכים לעבור לאינדוקציה. עסקה מן הפרט אל הכלל. כלומר, כאשר אנחנו מנסים לנסח לעצמנו איזה כלל גדול, להכיל אותו כאילו הוא אמת נצחית וגורפת לגבי כל הפרטים, א' כל, בכלל לא ברור שהגענו אל הכותרת הראויה, אל כלל העל הראוי, ובניסיון להכיל את הדברים על כל מיני פרטים, אנחנו נידונים להרבה מאוד טעויות, ובעצם אנחנו לא מתקדמים לשום מקום בצורת המחשבה הזאת. אנחנו צריכים לעבור מן הפרט אל הכלל, ומה זה אומר בפועל? אנחנו צריכים להתחיל לחקור את הפרטים של המציאות שלנו. כלומר, זו דוגמה שרבים אוהבים לתת, אם אנחנו רוצים ללמוד על טבע הציפורים למשל, על טבע הציפורים, אז אנחנו יכולים לנסות לשבת ולנסח כל מיני כללים הגיוניים לגבי מהות הציפורים, מהות התעופה והכנפיים, ואז אחרי שנדמה לנו שהגענו לכך שהכללים הללו עומדים ושרירים, אנחנו נחיל אותם על כל ציפור באשרי. אבל פרנסיס בייקון אומר, זאת טעות חמורה לעשות כך. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת ציפור אחת, ולערוך עליה תצפית. לקחת ציפור אחת ולחקור את גופה, את התנהגותה. ואחר כך לקחת עוד ציפור, עוד פרט, וגם אותה לחקור. אולי עוד ציפור, ציפור שלישית, כמה ציפורים שידנו משגת. ברור שהמחקרים שלנו תמיד יהיו בפרטים ולא בכללים, כי אנחנו אף פעם לא יכולים לחקור את הכל. אבל אם ניקח עוד פרט ועוד פרט ונחקור אותו, ונגיע לאיזשהן מסקנות, אז נוכל להסיק מן הפרט אל הכלל. אם לכל הציפורים ממין כזה יש התנהגות X, אז כנראה שהתנהגות X היא איזשהו חוק כללי לגבי המין הזה של ציפורים. בעצם פרנסיס בייקון הוא מייסדו של המדע הניסויי, באנגלית קוראים לזה experimental science, המדע הוא לא עיוני, הוא לא פילוסופי, הוא ניסוי. כדי לדעת משהו, אנחנו צריכים לנסות. לעשות כמה שיותר ניסויים, כמה שיותר תצפיות, ומזה ללמוד, ומזה להתקדם. רק זה יביא אותנו לתוצאות מעשיות. כי הניסיון הזה, לנסח איזה שהם כללים אדירים שיעמדו מעל, ככה אנחנו לא מתקדמים לשום מקום. הוויכוחים האינסופיים האלה יימשכו, וההתקדמות המדעית תהיה מאוד קטנה. אנחנו מוכרחים לקחת את הדברים לידינו ולבחון את השאלות הקטנות הפרטיות באופן מעשי. זו ההצעה ברמה הכי כללית, אבל הוא חוזר על זה, הוא אומר את זה באופן ברור, פרנסיס בייקון. זו ההצעה שאנחנו צריכים לצאת איתה לעולם, להתחיל לנסות, לעשות ניסוי, להתחיל לחקור את העדים של הטבע, ואולי כך נתקדם. צריך לומר שפרנסיס בייקון האמין שכך המדע צריך להתנהל באופן גמור. כלומר, לעולם אל תעמיד תיאוריה, ואחר כך תנסה לבדוק אם היא עומדת במבחן המעשי, אלא תמיד תתחיל מן המעשה. הוא חלם, חלום נהדר, שהמדע התנהל באיזשהו שיתוף פעולה בין קבוצות. הוא האמין, הוא היה איש פוליטי, שהממלכה הבריטית צריכה להקים קבוצות מחקר, כל קבוצה תחקור תחום אחר, תאסוף עליו מידע. אחדים יתצפתו על ציפורים, אחדים יתצפתו על החיות הימיות. יאספו הרבה מאוד מידע, ואחר כך יעסקו בסיווגו ובהגעה למסקנות, לא להפך. כלומר, הוא לא רצה שתהיה תיאוריה ואחר כך ננסה לאשרר אותה. צריך לומר שהיום רוב המדענים, קודם כל, מכמה ראיות שיש להם, מנסחים תיאוריה כללית, ואחר כך בודקים אותה. כך שלא הלכנו לקיצוניות בשיטה של בייקון, אבל מה שנקרא באנגלית בייקוניאן סייאנס, המדע שפרנסיס בייקון שנולד לפני, שהלך מן העולם לפני 396 שנים, ממש בזמן הזה, ייסד. העובדה שאנחנו מנסים, שהכל מתבסס על ניסויים, שמדע בלי ניסויים הוא דבר שאינו יכול להתקיים, זו מהפכה שהתחילה במילותיו. המילים שלו קבעו את הדבר הזה, ולכן הוא אב רוחני, כמעט לכל מדען שישנו, והרבה מאוד מדענים, גם אם הם הלכו לחלוטין בשיטתו, וגם אם לא, הם ראו בו את האבא שלהם, ואת האבא של המהפכה המדעית, כי הוא אמר את הדבר שלנו נדמה היום, פשוט בתכלית הפשטות, אבל בזמנו הוא לא היה פשוט כלל. בואו ננסה. והדבר הזה היה גם דבר שעורר עליו הרבה מאוד ביקורת. לא לשווא, באוניברסיטאות לא אהבו את מה שהוא עושה, כי באוניברסיטאות למדו את המדע האריסטוטלי, בשיטה של אריסטו, בשיטת הסקת המסקנות האריסטוטלית. והוא אומר, לא, זה לא שיטה טובה. זה מעניין לאוניברסיטה, אבל תצאו מהאוניברסיטה, תפסיקו את הדיונים האלה עכשיו, ולכו לתצפת על ציפורים, ולכו לתצפת על תופעות טבע ועל אקלים, וכך תגיעו למסקנות. המהפכה הזאת הייתה קודם כל מהפכה שהרערה יסודות דתיים. מדוע? קודם כל כי הרבה מהתיאולוגיה באותו הזמן, מהפילוסופיה הדתית, ניסתה לשאוב את מקורותיה מאריסטו. והאוניברסיטאות היו מוסדות שביסודם נתמכו על ידי הכנסיות. וכאשר אתה אומר שהשיטה שהאוניברסיטה פועלת במשך שנים היא שיטה בעייתית, אתה גם בעצם אומר שהמוסדות הללו, עם היסודות הדתיים שלהם, הם מוסדות מיושנים. האם אתה בעצם רומז מעבר לזה? פרנסיס בייקון היה מסמן לא גמור, מה פתאום? הוא חשב שהוא להפך, בא להעיר מבחינה דתית, היה לו איזה דימוי כזה, הוא דיבר על האדם שלפני שחטא בגן עדן, על פי תפיסת החטא הקדמון הנוצרית, שהחטא הזה מצלק אותו עד לזמננו, אז טרם החטא הוא ידע את הטבע, והוא ידע הכל, והוא היה יכול אולי באמצעות המחשבה שלו להגיע למסקנות המוחלטות, אבל אחרי החטא, הכל אצלו נהיה מומעם, מעורפל, הראייה שלו היא לא שש-שש, ולכן אין לו מנוס, הוא לא יכול לסמוך על עצמו, הוא לא יכול לסמוך רק על כוח המחשבה שלו, הוא חייב לצאת לשטח ולעשות ניסויים קונקרטיים. וזה אגב לא פלא, שהוא אמר את הדברים הללו מחוץ לאקדמיה. פוליטיקאי בכלל, אדם מחצר המלך, קודם כל היה לו ביטחון, כי הוא היה כל החיים בחצר המלך, שמותר לך לטעון דברים שונים ממה שהמוסדות הדתיים והמוסדות מוסדות ההשכלה המוכרים אומרים, כי הייתה לו משך שנים איזושהי הגנה מן המלך, כשאתה מוגן על ידי המלך, והמלך רוצה בטובתך, נדמה לך שאתה יכול לומר הכל. אבל הוא היה אאוטסיידר. הוא הסתכל על כל ההתנהלות הזאת, ואמר, רגע, צריך להעמיד גם אותה, וגם את כל העולם כולו, בניסוי, ניסוי חדש. גם על האדם צריך לעשות ניסויים, לפי פרנסיס בייקון, שאנחנו מציינים 396 שנים לפטירתו, המשה של המדעים. כך כינו. מפני שהוא באמת העמיד את הפיגומים, זה ציטוט של וולטר. וולטר אומר שהוא העמיד את הפיגומים למדע, ואחר כך כבר עמד הבניין, לא צריך צורך בפיגומים. לכן, כמו שאמרתי, מדענים לא הולכים במאת האחוזים בשיטה שלו. אבל הם לא יכולים בלעדיה, בלי התפיסה הזאת, שכל דבר חייב להיות כרוך בסדרה של ניסויים, של תצפיות ממשיות, בהתחלה ממה שאנחנו יכולים לתפוס בידינו, לצפות בו בעינינו, ולאט לאט, מתוך הידע שאתה עוגר, אתה מנסה לנסח איזושהי אמירה כללית. במקום קודם כל הניסיון לבנות את האמירה הכללית ולרדת. אחר כך, לשאלה איך האמירה הכללית הזאת תפגוש איזשהו פרט שם בקצה הדרך. זה חייב להיות מעוגן בניסוי השאיפה המדעית שלך, היא חייבת להיות מעוגנת בזה. וצריך לומר שפרנסיס בייקון לא רק אמר המדע צריך להיות ניסויי, אלא הוא בעצם אחד הראשונים שטענו שכל חברה צריכה, אם היא רוצה שהמדע באמת יצליח להתקדם, להשקיע מכספי הממשל, במדע, כי המדע הוא דבר מעשי, הוא מצריך תשתית מעשית, שעולה ממון, כדי להקים מעבדות, כדי לקיים תצפיות, צריך מכשירים מתאימים, ולכן הוא קרא בטקסטים המדעיים שלו להקים גוף שיארגן את המחקר המדעי, באופן מרתק ומרתק, מרתק אבל טבעי, אם מדברים על מדעי הטבע, כמה עשרות שנים לאחר מותו של פרנסיס בייקון, ב-1660, תקום החברה המלכותית למדעים, The Royal Society. כלומר, גוף שעוסק במחקר מדעי הוא מנוהל, הוא מסובסד על ידי המלוכה האנגלית, וגוף שהישגיו היו חשובים מאוד, והרבה מאוד מדענים מן הגדולים ביותר לקחו בו חלק כזה או אחר, והשתמשו בממון שהוא העניק כדי לקחת קדימה את האנושות דרך תצפיות, ניסויים וניסוח תיאוריות מדעיות. אגב, בניגוד לאייזיק ניוטון, שאולי הדמות המשמעותית ביותר בטח באנגליה, בעיצוב התפיסה המדעית אחרי פרנסיס בייקון, בייקון חשב שמדע הוא תמיד עניין של רבים, שיתוף פעולה, הרבה צופים שיאספו מידע ואחר כך נוכל להסיק ממנו מסקנות. זאת אומרת, המדע הוא לא עסקו של הגאון היחיד. הוא לא כל כך האמין בגאונים יחידים, אף על פי שהוא היה גאון ויחיד. הוא חיפש את הרבים שיעמלו יחד, עם האנושות תעמול יחד. יש בזה דבר מה אופטימיסטי. גם שהוא חשב שהאדם היחיד הוא לא מספיק חכם, לא מספיק מדויק, והוא אפילו השתמש במושגים הנוצריים הקשים של השפעת החטא הקדמון, עדיין הוא האמין שאם נעבוד ביחד נוכל להגיע להישגים. אייזיק ניוטון, בניגוד לזאת, עם הדימוי המפורסם, כן, של התפוח הנוחת על ראשו, האמין שהגאון היחיד שיש לו איזושהי הברקה רגעית יכול לשנות הכל. שניהם צודקים, אגב, שניהם מבטאים יסודות קיימים. פרנסיס בייקון עם ההבנה שאגירת הידע בתחומים המדעיים, במדעי הרפואה, מדעי הטבע, היא מה שיאפשר הישגים גדולים. אבל ניוטון שאומר, בסדר, אוגרים רבים מידע, והולכים צעד אחר צעד, אבל לפעמים אנחנו זקוקים לאיזה גאון שיעשה את הקפיצה. ואם כבר קפיצה, או פריצת דרך, בייקון האמין שהדרך שהוא מציע, היא פריצת דרך שאנחנו זקוקים לה. היא המהפכה האמיתית. היא הדבר שהרנסנס מוביל אליו, אבל עדיין לא קרה. זה השינוי הגדול. אם נעבור לנסות ולחקור בדרך הניסוי, כפי שאני מציע, אז באמת ייפתח עולם חדש מופלא, כך האמין בייקון. ולכן, בכריכת החיבור שלו, ששמו הוא נובום אורגנום, חלק מהחיבורים שלו נכתבו בלטינית, אחר כך תורגמו באנגלית, הוא כתב גם באנגלית וגם בלטינית, אבל בחיבור שלו, נובום אורגנום, שהמשמעות של זה, הכלי החדש, המכשיר החדש, זו בעצם התייחסות לאורגנון של אריסטו, יצירה שעוסקת בחשיבה מדעית, בלוגיקה מדעית של אריסטו, שקוראים לה הכלי או המכשיר אורגנון, והוא אומר, לי יש כלי חדש, נובום אורגנום. אני מציע לכם מכשיר חדש להסתכל דרכו על העולם, וביצירה הזאת הוא באמת שותח את כל הכללים שלו, כיצד יש לעשות ניסוי, מדע ניסוי שעובד באינדוקציה, עובר מן הפרט אל הכלל, בעטיפה, ואני הזכרתי את העטיפה, את הכריכה יותר נכון, הכריכה הזאת בעבר, ישנו ציור של עמודי הרקולס, הנמצאים במצרי גיברלטר, שבעולם הישן נחשבו כגבול העולם המוכר. אם תעבור את מצרי גיברלטר, את עמודי הרקולס, אתה בעצם עובר אל התחום שהוא כבר כמעט קצה העולם. הרי הייתה גם האמונה שהעולם הוא שטוח ואינו עגול, אבל אתה תעבור בעצם את קצה גבול ההשגה האנושי, ואתה עלול ליפול לתהום נורא. ומה עושה בייקון? ישנו כאן ציור של ספינה העוברת בין המצרים, ופורצת קדימה. כלומר, המכשיר החדש שלי יאפשר לנו לעבור את קצה גבול העולם המוכר, ויש ישנן שתי התייחסויות מעניינות בציור הזה. קודם כל, הדבר הידוע היה של במיצרי גיברלטר על עמודי הרקולס, כך האמינו, מופיעה הכתובת שבלטינית משמעותה אין עוד מעבר. נאי פלוס אולטרה, כמדומני. כלומר, אין עוד מעבר לכאן. זה הגבול. והוא בעצם אומר, ברגע שהוא מעביר שם את הספינה, יש עוד מעבר. ויותר מכך, למטה ישנו כאן ציטוט מדניאל בשפה הלטינית, ציטוט מספר דניאל בשפה הלטינית, ואני חיפשתי את מקור הציטוט הזה מספר דניאל, וזה מופיע בפרק י"ב פסוק ד' של ספר דניאל. ובפסוק הזה כתוב כך, ואתה דניאל, סתום הדברים וחתום הספר עד עת קץ. ישוטטו רבים ותרבה הדעת. כלומר, אתה הגעת למה שאתה יכול לומר, ישוטטו רבים ותרבה הדעת. הביטוי בלטינית הוא רק בעצם ארבע המילים האחרונות הללו. ישוטטו רבים ותרבה הדעת. זה מה שפרנסיס בייקון מבקש. אם כולנו נצא לעשיית ניסויים רבים, תרבה הדעת. כך נגיע להישגים. זו הגישה שאני מציע, והיא תאפשר לנו לפרוץ את העולם המוכר. הוא באמת גם צדק בזה, אבל אתם רואים פה את עוז רוחו ומחשבתו. ויש פרט שבדרך כלל מתעלמים ממנו בציור הזה. יש ספינה אחת העוברת בין העמודים, פורצת דרך לעולם החדש, אבל יש במרחק ספינה אחרת שכבר חוזרת. כלומר, הוא לא חושב שרק ספינה אחת, רק הוא יצא לגלות את סודות המדע, אלא כולנו נצא יחד. כשספינה אחת תחזור, ספינה אחרת תצא לדרך. זה מרוץ שליחים כזה, שדרכו נשיג ידע, ונשפר את המצב האנושי. פרנסיס בייקון, שב-1626 הלך מן העולם, והוא טען בסוף ימיו שהוא מצא את הדרך באמצעות המחקר המדעי לפתוח שערים, שבמובן מסוים הם שערי גן עדן, כי הם יקדמו את האנושי. הוא אפילו כתב את הספר ששמו הוא ניו אטלנטיס, נובה אטלנטיס, גם בלטינית בשם המקורי. והספר הזה, בעצם אטלנטיס החדשה, הוא ספר שיוצא ממש בסוף ימיו. הוא תורגם לאנגלית מלטינית רק אחר מותו. והוא ספר שעוסק בעולם אילו ייושמו העקרונות של המחקר הבייקוני. זה יהיה עולם של מגלי ארצות, אמיצים ואדיבים, שמתבססים על מחקרים רציונליים מדעיים, וכך מקדמים את עצמם. פה אנחנו שומעים את הדים שהדהדו בעולם כבר זמן רב, של גילוי אמריקה, של ההבנה שמה שחשבנו שהוא העולם, אינו העולם. הכניסה של יותר ויותר תיאוריות מדעיות חדשות בתקופה ההיא, פרנסיס בייקון אומר, אנחנו הולכים לקראת צורה חדשה של קיום. צריך לומר שפרנסיס בייקון הקביל, ממש הקביל בשנות חייו, היה מבוגר במעט מגלילאו גלילי. זה בדיוק הזמן שבו כל העולם, והדרך שיש להביט על העולם, על צורתו של העולם ומקומו של העולם ביחס לשמש, הכל משתנה. ואפשר עכשיו אולי להגיע לאיזשהו קיום חדש. אבל העובדה שבייקון בחר להביע לצד כתבים שעוסקים בפילוסופיה של המדע באופן ברור, להביע את התיאוריה שלו ואת הרווחים שאפשר להפיק ממנה, דרך נאמר, ספרות, היה דבר שריתק רבים, וזה הוביל אפילו לתיאוריה במאה ה-19, שנים לאחר מותו של בייקון, התיאוריה לפיה, ייתכן ששייקספיר, כבר סיפרתי לכם שדיברנו על כריסטופר מרלו, ופעמים רבות אמרתי זאת, שיש רבים שלא האמינו ששייקספיר יכול להיות שייקספיר. כי איך בתקופתו של שייקספיר, שזו התקופה של בייקון, אדם שהיה כזה איש משכיל ורב ידע, לא יותיר שום סימן, שום כתבים שמעידים על הידע שלו, והיכן הוא למד ורכש השכלה, ולכן ניסו למצוא פתרונות שונים ומשונים, להבין מי מתחבא מאחורי השם שייקספיר. שייקספיר הוא רק איש קש, ומאחוריו מתחבא מישהו אחר. במאה ה-19, סופרת אמריקנית הציעה, והתיאוריה הזאת עשתה לעצמה גלים, אגב, הסופרת הזאת, שם משפחתה היה בייקון, אבל היא לא הייתה בייקון, לא אותו בייקון, לא אותה משפחה, אולי היא חיבבה את השם הזה, אבל לא אותה משפחה. היא אמרה, פרנסיס בייקון, הוא בעצם שייקספיר. התיאוריה הזאת, היום מתייחסים אליה בביטול, אבל רבים התבססו עליה, והשם שלו תמיד מרחף כשמדברים על שייקספיר, להראות לנו כמה העריכו את הבן אדם הזה. כמה הוא היה משמעותי, שלא רק שמתייחסים אליו כאבי המדע המודרני, אלא אפילו מנסים לייחס לו את היצירות הגדולות ביותר בספרות האנגלית. ואנחנו הלכנו בעקבות פרנסיס בייקון 396 שנים למותו של האדם הזה, שעל פי, כך מספרים, זה משהו בין אגדה למציאות, שמתוך ניסיונו בסוף ימיו גם באמת ליישם את המתודה שלו ולערוך ניסויים, אז בגלל שהוא ערך ניסוי בקור מקפיא שעוסק בשאלת השרידות של מוצרים שונים בהקפאה, אז הוא לקה בדלקת ריאות ומת. זה לא אגדה, אבל היא באה לבטא את היחס אליו, שהוא היה אדם שבאמת במו ידיו קידם את המדע, ושהוא היה משה של המדע המודרני, ולכן הוא גם מתחבר לנו לפסח, מן האנשים שחצו איזה ים סוף, כמו שהוא אומר, לחצות בין עמודי הרקולס במצרי גיברלטר, צריך לחצות ולחפש עולם חדש, ארץ חדשה, ארץ מובטחת, בדרכים שלו, להשתחרר מהעבדות לתפיסות ישנות, ולאמץ תפיסות חדשות. ודאי גם לא היו טעויות. והיום מתייחסים אליו בעיקר כהשראה למה שבא אחר כך. הוא עצמו לא ערך ניסויים משמעותיים, והשיטה שלו גם לא לגמרי יושמה, אבל העיקרון והרוח. לא לשווא, מדבריו נוצרו כל מיני אמירות מפורסמות, עם אחת מהן נחתום את התוכנית, אחת מהן אני אומר עכשיו, האמירה, knowledge is power, כוח, זאת אומרת, ידע הוא כוח, מיוחסת, בעצם מבוססת על מילים שלו, הוא מעולם לא אמר זאת בניסוח הזה, אבל כמעט. אנחנו נסיים עם פנטזיה של ג'ון בול, שהוא ממש בן זמנו של, מלחין בן זמנו של בייקון, פנטזיה שמנגן קית הארמסטרונג על פסנתר, פנטזיה הזאת לקלידים, לצ'מבלו, היא מזכירה לי את הפנטזיה הזאת שהייתה לפרנסיס בייקון ואכן התגשמה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. בטלגרם חפשו אש זהב והצטרפו לערוץ שלנו. בכל האפליקציות תמצאו את הגרסה המקוצרת. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. הגרסה המלאה נמצאת באתר וביישומון כאן. ואיך אני אסיים את התוכנית על בייקון? עם מעין תרגום לציטוט שלו. הוא אמר כך, מי שמגיע עם איזושהי ודאות, עם רעיון ודאי לעולם, סופו שיצא מהעולם עם ספק. אבל מי שניגש לחקור את העולם מתוך ספק, אולי יזכה בסופו של דבר לאיזושהי ודאות.